קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים, שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
נושאי השיעור היום הוא שאלות ותשובות שבט הלוי מהרב שמואל הלוי וזנר מבני ברק. הרב וזנר נולד בווינה ב-1914. כילד הוא למד בישיבות המקומיות. בגיל צעיר הגיע לישיבה בלובלין, הישיבה המפורסמת הגדולה, ישיבת חכמי לובלין. ראש הישיבה הרב מאיר שפירא מפורסם כמנהיג יהדות פולין, מייסד את הרעיון של דף היומי והקים עולה של תורה בישיבת חכמי לובלין. שם, בתקופה שהרב וזנר למד בלובלין, היה מאוד מקורב לראש הישיבה, לרב מאיר שפירא. הוא עלה לארץ ב-1939, זאת אומרת שהוא עלה בלי לעבור את התלאות הגדולות בתקופת השנים מיד לאחר מכן. הגיע לארץ והיה מורה הוראה באזור של גבעת שאול. ב-1954 החזון איש המליץ עליו שהתקבל להיות רב בשכונה בבני ברק, שכונה המפורסמת זיכרון מאיר. מה שמעניין שהרב וזנר קיבל את התפקיד להיות רב של זיכרון מאיר, אבל עצם השכונה קוריה על שם הרב מאיר שפירא, שהיה ראש ישיבה בלובלין, ובאמת היה קשר חזק מאוד בין הרב וזנר, שיבדל לחיים טובים, לבין רב מאיר שפירא. בבני ברק הוא הקים ישיבת חכמי לובלין, אבל בעיקר הוא נחשב מהפוסקים החשובים של דורנו, והרב הפוסק בבני ברק. יש לנו היום הוצאה חדשה של שבט הלוי, שיש סך הכל בערך 10 כרכים, כרך אחד שהוא די עווה, הוא המפתח לכל הכרכים. אנחנו נעסוק בכמה שאלות שמופיעות בשבט הלוי, אבל בעיקר רציתי לנסות להראות קצת מהלך הרוח, מהמחשבה של היום קרויה בני ברק. אבל נעסוק גם בכמה שאלות של דורנו. למשל, בחלק ראשון של שבט הלוי, בסימן למדי, שאלו אותו האם מברכים על מלכה. יש כמובן ברכה שמברכים כשרואים פני מלך, והברכה המלך ישראל שחלק מכבודו ליראיו, או כשרואים מלך מאומות העולם מברכים שחלק מכבודו לבשר ודם. לפי הרמב״ם יש נוסח אחר, הזכרנו את זה בזמן שדיברנו על תשובה של רב שלמה זלמן, שדן בקשר לברכה שמברכים כשמקבלים פני משיח צדקנו. בכל אופן, הגמרא מדברת על מלך. מה המצב לגבי מלכה? בזמן שרואים את השאלה, יש מקום לחשוב שאולי מלכה אין לה סמכות כמו מלך, האם זאת הייתה כוונת השאלה? או שמה השאלה הייתה, יש בעיה להסתכל על אישה. ממלך אפשר לדבר בכלל על הסתכלות מי שראה פני המלכה, הרי לא ייתכן להסתכל על אישה. התשובה נכתבה לרב משה הרבשטם, ואני מתאר לעצמי, בלי להכיר אישית את השואל, או אתה משיף. מסתם מדובר בבן אדם שנמצא באנגליה, שיש שם מלכה, ויש עניין של הלכה למעשה, כשרואים אותה הרי מברכים. הרב וזנר השיב שזה פשוט, שאין הבדל בין מלך למלכה. זאת לא הבעיה, וממילא בוודאי שצריכים לברך. אולי יש בעיה של הסתכלות בפני המלכה. אז אומר הרב וזנר, הרי יש ראיה מהגמרא בברכות, שרב ששת בירך על המלך. עכשיו אנחנו יודעים שרב ששת היה עיוור, סגי נהור. אז איך ייתכן שרב ששת בירך עליו? סימן שצריכים לדעת שאתה נמצא בפני המלך, שאפשר לראות פני המלך, אבל הראייה בעצמה לא מעכבת. אז והרב השואל הביא את הראייה הזאת, והרב וזנר אישר אכן כך. אולי הוא טוען שמסתכלים מן הצד, בלי להסתכל באופן מיוחד, אפילו אין כאן איסור הסתכלות, אבל העיקר שלא צריכים להסתכל, לא צריכים לראות, אפשר לברך גם בלי לראות. יש מקום לדון בקשר לראיית פני מלכה, ואם אני צודק בהשערה שמדובר במלכה בלונדון, יש מקום לדבר על המצב ותפקידו של מלך בכלל. בדרך כלל, יש רשות ביד מלך, כשמדברים על מלך, יש בדרך כלל רשות שהוא יכול להרוג וגם לתת חנינה לאנשים שמואשמים בעבירות חמורות. היום אינני יודע את המצב בדיוק לפי הכללים והחוקים באנגליה, אבל למשל בארצות הברית, לראש הממשלה, נניח לנשיא של ארצות הברית, או למושל במדינות השונות של ארצות הברית, יש סמכות לתת חנינה. אבל לאלה שחייבים מוות. אבל נדמה לי שאין אפשרות לאף אחד לתת הוראה להרוג מישהו. לזה צריכים בית משפט עם חבר המושבעים וכל התהליך המשפטי. אם אנחנו נניח, ואני מתאר לעצמי שזה הנושא שחשבו עליו, שאין בידי המלכה להרוג, אז אולי באמת היא לא נחשבת מלכה שראויה לברכה. והרב וזנר מחדש שלגבי האנשים שיש להם סמכות להרוג, אז מברכים עליהם אף על פי שלמעשה הם לא נחשבים מלכים. עצם ההגדרה שמי שיש בידו להרוג, עליו מותר לברך את הברכה שחלק מכבודו לבשר אדם. מדובר בלא יהודי. הוא אומר שההבדל בין מלך מלכה מצד אחד לבין אנשים חשובים שיש להם סמכות כזאת, זה למלך ומלכה מברכים אפילו כשאין להם סמכות הזאת. בגלל שהם נחשבים המיוחדים בעם, הגדלות והכבוד שמעניקים להם, אומר שהם נחשבים מלאכים גם בלי האפשרות הזאת להרוג. ולכן למעשה הוא פסק שמברכים על מלכה, אפילו במצב שהיא לא יכולה להרוג. אמנם הוא דן אם באמת יש מקום ללכת דווקא לראות פני המלאכים כדי לברך עליהם. הוא מצטט שבשולחן ערוך, על פי הגמרא, הזכירו שמצווה להשתדל לראות מלאכים אפילו מלכי אומות העולם. אבל יש לא מקום האם זה באמת חל על המלאכים שהזכרנו עכשיו, ולכן הוא לא בטוח בזה, אבל בוודאי שאם רואים אותם, מברכים. במקרה, השאלה הזאת עסקה באישה, במלכה, ודרך אגב, השאלה הייתה להסתכל על אישה. רוצה להתייחס עכשיו לכמה וכמה שאלות שאולי מאפיינות גישה מסוימת שנדמה לי שהיא בני ברקית מובהקת. בתשובה הראשונה, בחלק דלת של שבט הלוי, יש לו דיון האם אישה יכולה לנהוג ברכב. לכאורה, מה הבעיה? אז קודם כל הוא אומר שעצם זה שאישה לומדת ומרגילה עצמה לנהוג, עצם הלימוד כבר גורם של פריצות. והוא ההפך הגמור מהמושג של כבודה בת מלך פנימה. לכן הרב אזנר אומר, וצריכים להיזהר בלשונו כאן, מן הניסיון למדתי שהוא דבר שראוי לאוסרו איסור גמור. והוא מזכיר שהגמרא אומרת, אין דרכה של אישה במרחב. אין דרכה של אישה לרכב. כמובן שהרב אזנר ער שיש הבדל עצום בין המושג של רכיבה על גבי בהמה ברבים שנשים יכולות להסתכל עליה, לבין המצב שאישה יושבת באוטו פרטי. אבל בכל אופן הוא אומר שמבחינה מסוימת זה דומה, ולכן ראוי לאסור. ליבי אומר לי, הרב אזנה, גם כן דבר שמאוד מאוד מאפיין גישה מסוימת, ליבי אומר לי, אומר הרב אזנר, שנהיגת נשים זה אחד מהסיבות של האסונות הגדולות שנעשים בדרכים בארץ ישראל. מצורף לעניינים אחרים וחמוד דברים אחרים. בכל אופן הוא ודאי מתנגד לנהיגת נשים. אבל אם כותבים היטב את הלשון, הוא לא אמר בפורש שזה אסור. רק אמר, מן הניסיון למדתי שהוא דבר שראוי לאסרו איסור גמור. אינני יודע את המצב היום בבני ברק. אני מכיר יותר את המצב של עולם החרדי בארצות הברית, ולא שלא מקבלים פסק בזה, מעולם לא שמעו דבר כזה. להפך, היום הרבה נשים חשובות צדקניות החליטו שעדיף לנהוג, וככה שהן יכולות לנהל כל מיני דברים, לעשות קניות, להביא את הילדים ממקום למקום, ולא להטריח על בעליהם שהם שקועים בעולם של לימוד תורה. לכן, מהניסיון שלי, לא ראיתי נשים שדווקא מקפידות לא לנהוג. אולי בבני ברק, הפסק או הלכה פחות הרעיון של איסור, תפס יותר מקום מאשר אני מכיר. בחלק ד' של שבט הלוי, יש לו תשובה שמצאנו בספרים אחרים, בקשר להוצאת ביטוח, תוכניות חיסכון וכדומה. ושאלו אותו, האם יש בזה פגם באמונה וביטחון? הרי מי שסומך ויש לו ביטחון מלא בקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא יעזור. אז למה צריכים לדאוג לביטוח חיים ותוכניות חיסכון? השאלה הזאת מופיעה גם בשו"ת איגרות משה, ושם רמי שכמובן מתיר את הרעיון, ורמי שאומר שכל בן אדם צריך לעשות השתדלות כדי לדאוג לעתידו וכדומה, ואני מכיר שהרבה סוכני ביטוח בארצות הברית מסתובבים במכתב הזה. הם צילמו את התשובה של אגרות משה, ובתוך התיקים שלהם הולכים למכור ביטוח, או במשרד שלהם, יש להם תמיד העתק, מישהו יעלה על הדעת שלא לא להוציא ביטוח בגלל אמון או ביטחון, יש הרי תשובה של רב מיישה. הפסק של רב וזנר הוא מאוד דומה לרב מיישה, אולי בהסתייגות מסוימת. הרב וזנר פסק, בוודאי אין בזה שום חיסרון של ביטחון ואמונה. הרי בטבע של העולם, בן אדם מזדקן, הוא לא עובד, והוא צריך לדאוג לעתידו. גם כן, בזמן שנופל עליו הוצאות של חתונות, אז אי אפשר להגיד שאני לא חסכתי כלום, היום פתאום אני אקבל את הסכום הדרוש כדי לקנות כל ה... דברים אני צריכים לערוך חתונה לילדים. אז לכן הוא אומר בוודאי שמותר לי לקנות תוכניות ביטוח חיים או חסכונות מסוימים. אבל הוא מזכיר שבאמת מי שלאמת לאמיתו, מי שהוא במדרגת ביטחון אמיתית, בלי שאחד משלה את עצמו ומשתה את עצמו, אבל אם בן אדם באמת יש בעל ביטחון כזה, הוא אומר שהוא יכול לא לעשות שום דבר, ולדאוג בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יספק לו את צרכיו בצורת נס ופלא. ועל זה נאמר, ברוך הגבר שיפתח בשם, ויהיה השם מבטחו. אבל, בעצם אנחנו יודעים שרוב הציבור היום, סתם בני אדם היום לא הגיעו למדרגה הזאת, ולכן הוא כותב שכן במקרה כזה, בבני אדם נורמליים, בבני אדם לפי המצב של היום, היום באמת צריכים להוציא ביטוח, לדאוג לצרכים בעתיד. בענייני נשים, אמרתי שהזכרנו כבר שתי תשובות שעוסקות בנשים. נדבר על שאלה אחת שהיא ממש מובהקת לנשים, ולדעתי יש כאן כמה וכמה דברים גם כן שאני קורא לזה אווירה של בני ברק. והשאלה הייתה דיון אם ראוי לנשים לבקר אצל רופאי נשים. רופאי נשים, הכוונה שהם עושים בדיקות מאוד מאוד לא צנועות. כמובן, אי אפשר להגיד שאישה שזקוקה לטיפול רפואי לא יכולה ללכת, אבל שתי הערות. קודם כל, אולי צריכים דווקא ללכת לרופאה ולא לרופא. ובמידה שאין אפשרות ללכת לרופא, צריכים לדעת האם תמיד אפשר ללכת לבדק או אולי רק בצורך גדול. הרב וזנר מתייחס למקומות אחרים שהוא כתב דברים בנידון, והוא פסק והוא כותב שהוא חושב שיש עודף של בדיקות שלא צריכים כל כך הרבה פעמים לבקר אצל רופאים. יש בדיקות שגרתיות שהוא לא רואה מתנוח הניסיון של שנים, שיש יותר מדי בעיות בעריות ופרצות בחומת הדעת ובצניות, ויותר מדי מבקות. והוא גם מתאר לעצמו שנשים צדקניות לא הולכות, או לכל הפחות מאוד ממעטות ללכת לרופאים אלה, ולכן האישה הרגילה ללכת שם, היא כבר לא נמצאת בעולם המוסרי, בעולם הצניות שהוא היה רוצה. ולכן, בסופו של דבר, אי אפשר לבוא לאסור דבר כזה, שהרי לפעמים זה גובר בפיקוח נפש, לפעמים זה ממש בעיות רפואיות רציניות, אבל רב אזנר כותב כאן שיש מקום ללכת, אבל הוא רוצה לכתוב שורה של הנהגת צניעות שצריכים להתחשב בה, בהנהגה הזאת, בזמן שנשים הולכות לרופאים. והוא כותב 10 דברים כאילו של הנהגת צניעות. הוא מכנה את זה בשם 10 הדיברות בעניין הנהגת צניעות שבהליכת נשים לרופאים. קודם כל, הוא אומר, לא להרבות. יש הרבה הרבה בעיות הלכתיות שקשורות בזה, ולא להרבות בבדיקות כאלה, ואם יש ממש צורך, אז צריכים ללכת, או לכל פחות עדיף ללכת לאישה. אם אי אפשר באישה, אז הוא לא רצה לכתוב שזה מותר, ואולי אפילו חייב, אלא הוא אומר, אם אי אפשר באישה, האיש הרופא המומחה יותר, אין בידינו לאסור במקום צורך. עכשיו, נדמה לי שבעולם החרדי, כשנשים חייבות, או כשהן הולכות לבדיקות אצל הרופאים, בדרך כלל מביאות מישהו איתם, כדי שלא להיכנס לחדר, ואין אף אחד בחוץ שלא יכול להיכנס מחמת חשש ייחוד. נדמה לי שהרבה מקרים כאלה, הנשים מקפידות והבעלים מקפידים, שהבעלים מלווים את הנשים שלהם לרופאים. יש אפילו פתק תלוי בקופת חולים שאני מכיר, שכל נבדק, כל אחד שנכנס לחולה, להיבדק אצל רופא, יכול להביא איתו עוד בן אדם אחד. לכאורה היה טוב שהבעל ילווה את אשתו לרופא כזה. אומר הרב וזנר, עדיף שאישה תלך איתה. אישה כשרה, תמתין לה בחוץ, אבל לא להביא את בעלה. למה? אז אומר הרב וזנר, שהרי אני הנחתי שבדרך כלל נשים צנועות לא הולכות לרופא נשים. וכמובן, הוא לא אסר, ויש מקומות שבאמת הוא חשב שאולי זה חשוב, ולכן הוא לא רצה לאסור. אבל אם אנחנו נקבל את הנחה שיש נשים פרוצות, לכל פחות שלא שומרות על גדרי הצניות המקובלים, שהולכות לבקר אצל הרופא, לכן הוא אומר, אין זה נכון כל כך שילווה אותה בעלה, שהרי אם הוא ימתין לה בחדר המתנה, אז הוא יושב שם עם אנשים שהן פרוצות. ברוכה פחות אמרתי שהן לא נוהגות במנהגי הצניות המקובלים. ולכן התקנה הזאת זה קלקול. אז עדיף ללכת עם אישה. וכמובן היום שיש יותר רופאות נשים, נדמה לי שהרבה הרבה הרבה נשים משתדלות מאוד להיבדק אצל נשים ולא אצל גברים. כמו כן, יש לו שאלה שהיא אולי מאוד חשובה בעולם של מה שנקרא האורתודוקסיה המודרנית, ועל זה יש דיונים גדולים בארצות הברית. אם אישה יכולה לנאום, או ליתר דיוק, האם גברים יכולים ללכת לשמוע נאום של אישה? מצד אחד, הרי דיבור, האם יש בזה קול אישה? קול אישה זה לא קול שירה? הרב מציישנוף, הרב שלום יחזקאל שרגר רובין הלבושטיין, שהיה גר בברוקלין, כתב מכתב לרב וזנר, ושלח לו קונטרס בעניין הזה. והשואל, או בעצם הוא לא שואל, שלח קונטרס לרב וזנר, אומר שם שאין להתיר לאישה לנאום. הווזן אומר בוודאי שהוא מסכים שאולי כל אישה, וכך הוא מסתמך על הרמב״ם ועל הגמרא, שאולי כל אישה מתייחס גם לקול של דיבור וגם ולא רק לקול של שירה. הוא אומר, ובוודאי בנאומים, שהרי דרכה של הנואם ודרכה של האישה הנואמת להנעים קולה ויתחניף לשומעים, ולכן הוא באמת חשב שזה אסון. כמובן, הוא מדבר על זמירות, שיש בעיה לאישה לשיר זמירות, קול של אישה ששרה, אולי הוא יותר חמורה. בכל אופן הוא אומר פשוט שאין להתיר לאישה לנאום ברבים בגלל גובי שערווה. הוא אומר שהרי הקונטרס ששלח הרב הרבשטיין הוא ברור, אין מה להוסיף, בוודאי שדבר הזה אסור. היום נדמה לי שיותר ויותר הציבור, מה שאמרתי שהוא מכונה האורתודוקסיה המודרנית, מתיר לאישה להעביר שיעורים בציבור, והשאלה היום שהם מעלים זה שאלה של שיעור בבית כנסת, תוך כדי תפילה, אחרי התפילה וכדומה. אבל עצם הרעיון שאישה תשמיע נאום בפני ציבור, עצם הרעיון הזה הוא אסור לפי דעה של הרב וזנה. תשובה קצרה שהייתה מעניינת בשבילי, משום שהכרתי מצב כזה, היה בחלק ג' סימן תדוו, בקשר לבן אדם שמתפלל תפילה בלחש, אבל הוא מתפלל את התפילה בלחש די בקורם. ובזמן שהוא מתפלל ב-18, אז יש אנשים ששומעים את ה-18 שלו. האם הם יכולים או צריכים לענות אמן? השאלה הזאת הייתה מעניינת בשבילי, משום שאני לא זוכר שראיתי שאלה כזאת בספרים אחרים, אבל כל תלמידי הרב, כל תלמידי מורנו הרב סולובייצ'יק, יזכרו שלרב היה מנהג, הדרך שלו היה שהוא היה מתפלל 18 די בקורם. והיו אנשים ששמעו ממש כל מילה שהרב אמר, כמעט כל מילה שהוא אמר. חברים שלי אמרו לי שאחרי כמה שנים שאלו את הרב אם שומעים אותו אומר 18 האם יש מקום לענות אמן. וסיפרו לי שהרב השיב שלא. הרי התפילה הזאת היא תפילה בלחש, אין לאף אחד להאזין, ולא תקנו עניין של אמירת אמן הברכות בזמן ש מתפעלים תפילה בלחש. ולכן היה מעניין בשבילי לראות התשובה הזאת, וכנראה שהרב וזנר הגיע לאותה מסקנה. הוא אומר, קודם כל, לדידי פשוט, דאין לענות אמן. והוא אומר שהרי זה תפילה בלחש, ולכן, אמנם הוא מביא שיש מקום להסתפק, יש מקום להגיד כאן וכאן, הוא מביא דיוק מהרמב״ם, שאולי צריכים לענות אמן על כל ברכה שאתה שומע, אבל למסקנה, בשורה הראשונה, הוא כתב לדידי פשוט דאין לענות, וכך אני מתאר לעצמי, שמקובל היום בעולם של תורה בכלל. שאלה נוספת, שאלה האחרונה שנדון בה היום, הייתה שאלה שמופיעה בחלק ג' סימן צדיבב. הייתה קהילה שהמנהג בימי הספירה היה שהרב, אחרי שגומרים 18 ואומרים קדיש, הרב עומד וסופר ספירת העומר בפני הציבור. פעם אחת קרה שהרב, מאיזה סיבה שהיא, שכח יום שלם להתפלל, לספור ספירת העומר. ממילא לפי המנהג המקובל אצלנו לא ממשיכים לספור בברכה. אז הרב היה נאלץ לא להמשיך ולא לספור ספיית העומר. וזה די מביא לו תסכול. הציבור כמובן ידע שהרב שכח לספור ספיית העומר. יש בזה הרבה ביזיון, הרבה חיסרון של כבוד התורה, של כבוד הרב. מה יעשה במצב כזה? הרב וזנר אמר, הרי אנחנו יודעים שיש מחלוקת להלכה אם אחד דילג יום שלם של ספירת העומר, האם הוא יכול להמשיך בברכה. תוספות במסכת מנחות מביא את השיטה שאנחנו מכירים אותה היטב. אם אחד דילג יום שלם של ספירת העומר, הוא לא יכול להמשיך בברכה. תוספות מתייחס לשיטה הזאת, מתאים הגדולה ולא ייתכן. תוספות חולק לגמרי על השיטה הזאת. אבל בכל אופן, השיטה הזאת די מקובלת בעם ישראל. אלא אם כן יש ספק ספק וכדומה. אבל אנחנו קיבלנו את הפסק. מי שדילג יום שלם אינו ממשיך לספור ספירת העומר. והרב וזנר כאן אמר שהוא שמע שהיו גדולים שכן פסקו כשיטת התוספות והיו ממשיכים לספור ספירת העומר אפילו אם שכחו, עם ברכה אפילו אם שכחו לילה אחד. לילה ויום. אמנם, הרב וזנר לא מעודד ללכת בכיוון הזה, אבל הוא אומר, במקרה המיוחד הזה, שיש בזה עניין של ביזיון של הרב, כבוד התורה, כבוד הרב, ואפילו כבוד הציבור יש כאן, לכן הוא אמר שבמקרה כזה, הרב יכול לסמוך על הפוסקים, שאפשר להמשיך בברכה גם אם דילג יום אחד. אני מעוניין אם הרב וזנר היה פוסק אותו הדבר במצב קצת שונה. אצלנו בבית כנסת באלון שפוט מקובל שמי שעובר לפני התיבה הוא זה שמתפלל מעריב וסופר בעצמו. כמה שאני ראיתי בבית כנסת המרכזי בשכונה הישנה באלון שפוט הרב אינו מונה. אבל הבר תפילה מונה. למשל, יש לי יורצייט באחד מימי הספירה, ובאותו לילה, באותו ערב, אני מתפלל מעריב עובר לפני התיבה. ומה יקרה אם באמת שכחתי לספור ספירת העומר? הרי אז יהיה ברור לכולם, אני אבקש מישהו אחר לספור. וכאן מקובל שהייתי סובר לבד. אז אמנם זה לא כבוד הרב ולא כבוד התורה, זה פשוט עניין של כבוד של בן אדם רגיל שעומד ועובר לפני התיבה. מעניין אותי לדעת אם הרב וזנר היה פוסק אותו הדבר במצב כזה. כמובן יש מקום להציע פטנט אחר, ואחרונים דנים בזה. האם במקרה כזה אפשר לבקש מבן אדם אחד, ולהגיד לבן אדם אחד, לגלות את הסוד לבן אדם אחד שאתה לא מברך ספירת העומר, האם אתה יכול להגיד לו שאתה רוצה להוציא אותו בברכה של ספירת העומר ולברך בשבילו את הברכה? ממילא ייתכן שאפילו לפי הפוסקים שאתה לא חייב בברכה, שאתה לא יכול לברך, אבל היות שאתה מוציא מישהו אחר, אתה עדיין נחשב מחויב בדבר שאתה יכול להוציא, אולי יש מקום לדון בהתר הזה. למשל הרב שטרנבוך כן סומך על היתר כזה, ואומר שאמנם יש בזה ספק ספק על הכולה, שאולי באמת אפשר לעשות כזה דבר, ואפילו אם לא, הרי יש מקום להגיד שאנחנו פוסקים, כמו שהציע הרב וזנר, שמי שדילג יום שלם יכול להמשיך לספור בלי ברכה לפי דעות מסוימות. לכן אולי יש מקום להתיר בספק ספק על הכולה. בכל אופן, הרב וזנר פסק אפילו בלי הספק ספק, הרב המקומי, שרגיל לספור ספירת העומר, יכול להמשיך אפילו מדילג יום שלם בלי, עם ברכה.